כן, אנחנו חוזרים לענייננו, פרק א', מוסר אביך, פרק א', מצוות יראת השם ולימודה, פסקה שנקראת פנימיות היראה וטבעיותה. שם דיברנו על כך שכל דבר, כל נושא, כל תוכן, יש לו בעצם הופעה חיצונית, כפי שהוא נתפס בחמשת החושים שלנו, כפי שהוא נתפס אפילו, בשכלנו, כפי שהשכל מנתח אותו, כפי שהשכל מגדיר אותו, כל כוח השגה, השכל, עין, חך, אוזן, כל כוח השגה, הוא בעצם מגדיר את הדבר שאיתו הוא נפגש בשפתו שלו. העין תגדיר את הדבר הנקלט בצורה ויזואלית, היא תקבע לגביו שפיטה אסתטית, יפה, לא יפה. העין יש לה את צורת השפיטה שלה, האוזן יש צורת השפיטה שלה, האוזן נפגשת עם דבר לפי הצליל, הקול. כך אמר לי פעם מדען אטום שפגשתי, שוחחנו קצת על תורת האטום, לא שאני מבין בזה, אבל שאלתי אותו יותר מאשר אמרתי. אז הוא אמר לי שאין לו עסק עם הרבדים המטאפיזיים של האטום. הוא נפגש עם האטום רק כאשר האטום מחווה את החום, את האור. אין? מרגע זה הוא נפגש עם האטום. אם אני רוצה לדעת אודות הצד המטאפיזי של האטום, כדאי שאני אלך לפילוסופים של האטום. ואז הוא אפילו אמר לי שיש אנשים שעוסקים בזה. יש את הפיזיקה ויש את המטאפיזיקה. וזה שני דסקים, שני שולחנות נפרדים, שני דיסציפלינות שונות, והוא הודע בפה מלא שאין לו עסק עם זה. כל ההיכרות שלו עם האטום זה מרגע שהאטום נחשף לחמשת החושים. כן? כמובן שיש לו גם מגע עם נושא האטום מבחינה שכלית, כמובן, עד כמה שהשכל יכול להגדיר ולעסוק, אבל לא מעבר לזה. דבר אחד למדתי אצלו, שיש כנראה רבדים שהם מעל השכל ומעל הראייה ומעל השמיעה של האטום, רבדים מטאפיזיים, שכדאי להכיר אותם לא פחות מאשר כדאי להכיר את האטום מצד החיוויים החושיים שלו. ויותר מזה הבנתי, שכפי הנראה, האמת העמוקה והתהומית של האטום, זה דווקא הצד הלא מתגלה שלו. וכדאי לחפש אחרי זה. איך עושים את זה בדיוק? זו שאלה. האם באמת יש בתוכנו, כן, איזשהו יכולת, איזשהו, נקרא לזה, תחנת קליטה, כן, שבאמת היא מסוגלת להיפגש עם המימד הלא נצפה, הלא נראה, הלא מוחש, הלא מורח, הלא מוערך בצורה שכלית. יש איזה מימד? יש לנו איזה כוח, איזה יכולת? ואז גם השבתי לעצמי כן, כי הרי אם לא היה כן, אם לא הייתה תשובה כזו, באופן אישי לא הייתי חוזר ודאי בתשובה. כמה קשה להסביר לאנשים למה חוזרים בתשובה? זה נורא קשה. כי רוצים להרגיש, למשש משהו. תן לי איזה ביס לאלוקים. ביס לאלוקים. זה משהו ככה לחוש, להרגיש. וזה פיתוי עצום. אגב, זה גם אפשרי לתת ביס לאלוקים. אפשר לחתוך את אלוקים לחתיכות קטנות של מדע. יש סדר נפלא במציאות. כן? המדע הוא מלא גילויים נפלאים, שאני מסתכל לפעמים על תוכניות בנשנל גיאוגרפיק. תוכניות שאנחנו מקליטים. יש לי איזה מין מכשיר קטן, פלאי כזה, שבעזרתו אני מקליט מחבר תוכניות, ואני מסתכל. אני חייב לומר לכם שאני מסתכל על התוכליות האלה ואני רואה את עולמו של הקדוש ברוך הוא. כן, ביטוחים, במקום פנימי, שהוא הרבה יותר עמוק מה שאני רואה על המסך, אני מתפעל. חלק מהדברים אני מביא לכם, אתם יכולים ודאי לבחח בזה מדי שבוע, מביא קצת נובלות של חוכמת המדע, כפי שמשתקפות בסרטי הטבע האלו, של אנשים חרוצים שמשך שנים על גבי שנים עורכים סרטים, כדי להפיק סרט אחד לפעמים, לוקח שנה, שנה וחצי, והכל מוגש על מגיע של כסף, ממש, כשולחן הארוך לאכול, ובזה אפשר לראות את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, את סדריו הנפלאים, כן? קיצור, יוצא מגדר רגיל, כמו שכבר היטיב לומר אחד הפילוסופים בזמנו, כן? במאה ה-14, אם אני טועה, אולי קצת יותר מזה, וולטר שמו, כך הוא אמר, שכל העולם כולו מוכיח בעליל על מציאות של בורא חכם, אומן, אינסופי. רק הוא הסתפק לגבי השאלה, האם אותו בורא אינסופי מרומם ונאצל, האם באמת הוא רוצה מאיתנו משהו? האם באמת האינסוף הזה מועיל בטובו, להתגלות לסופנים כמונו, תרתי משמע סופנים, כן? או שהוא יושב לו בשלווה אולימפית, אריסטוקרטית, מנותקת, מביט עלינו מלמעלה בשילוב ידיים בודהיסטי, מתעיין כזה, כן? ושחקו הנערים לפנינו, הנה אנחנו פה, מתגלגלים בתוך המציאות, ספק אם אנחנו יודעים לאן בכלל, כן? שיטתו, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו צועדים, זה בסדר גמור. אבל, מה? מה זה? לא, כבר זה, סדר. זה שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, באמת שאלה מצוינת. אבל מעניין שגם התשובה של הלאן, היא באמת באה מאותו מקום שאנחנו מנסים כרגע לברר את מציאותו, כן? בשרד השם, אולי נגיע לזה, אני פשוט לא רוצה לדלג שלבים. שאלה היא מצוינת והיא נושא לשיעור בפני עצמו. אני לא יודע אם בשיעור אחד, יכול להיות שלי כמה וכמה שיעורים. אבל השאלה לאן היא מצוינת, אני מעדיף להשאיר את זה כרגע בשאלה, יש רווח גדול לשאלה הזו. ולפעמים אנחנו צריכים, לפעמים אנחנו צריכים להסתפק בשאלה. לפעמים השאלה יותר טובה מהתשובה. היא עוזרת לנו לחדד, כן? או להבין מאיפה השאלה נובעת. לא למהר להשיב. לפעמים שאנחנו מהרים להשיב, אנחנו מאבדים את האפקט של השאלה. והשאלה היא מצוינת. היא שאלת חכם חצי תשובה, היא שאלה שבעצם מעמידה לדיון את מה שאמרתי פה. מה בעצם אמרתי? כשאנחנו שואלים לאן, במילים אחרות אנחנו שואלים, האם באמת, יש רובד עמוק יותר מהדברים שאנחנו רואים מול עינינו? כי אם אנחנו מסתכלים רק על מה שקורה מול עינינו, השאלה לאן היא תשובה, והיא שאלה בלי מענה. היא שאלה בלי מענה עמוק. מהותי, שפותר באמת את מצוקת האדם השואל. שאדם שואל לאן, זה לא שאלה מן השפה ולחוץ. זו שאלה שמקורה בציפייה עמוקה, לפחות אצלי, השנים שאני שאלתי לאן, אלו היו שאלות מאוד מהותיות. זו הייתה שאלה מאוד מהותית, מייסרת, ולא נמנעתי מלומר את זה, כי מה שכבר אמרתי מעל דפי הגיליון, האלון של מכון מיר, אין לי שום בעיה להגיד זה גם עכשיו. זה כבר נחשף. הסוד שלי כבר נחשף. כשאני שאלתי לאן, אני כתבתי שם באחד הפעמים, אמרתי לעצמי, היו שנים שחשבתי שאולי קרקע המציאות הזו לא יכולה בכלל להכיל את זרע חיי. אולי היא קשה מדי מכדי להכיל את זרע חיי. ומהו זרע חיי? זרע חיי זו אותה נקודת העומק שמשם צמחה השאלה לאן. וזה כבר עידוד גדול. כי שנים ארוכות לא ידעתי שבעצם השאלה, כן, עצם העובדה שאני שואל, זה כבר אומר שיש תשובה. עצם עובדה שאני צמא, זאת אומרת שחייבים להימצא מים. עצם עובדה שאני שואף אוויר, או מתאווה לשאוף אוויר, כי יש לי ריאות, ואני לא יכול לחיות בלי אוויר, זאת אומרת שחייב להימצא אוויר. טוב, אז האוויר הוא מאוד מאוד זמין. אני לא צריך לחצות יבשות, ולא צריך לחצות מרחבים כדי להגיע אליו. אחרת אדם היה מת. יש דברים שלוקחים יותר זמן. אבל עצם השאלה מורה שיש תשובה. הוי כל צמא. לכו למים. כלומר, עצם הצימאון, עצם הרגשת הצימאון, שוב, מתוך הנחה שבאמת השאלת הלאן היא שאלה שבאה ממקום מאוד עמוק וקיומי, אם שאלת הלאן היא כמו שאני שואל איך הזברה, אני יודע, או איך הג'ירפה מתקיימת, איך היא יכולה לאכול עם הצוואר הארוך שלה, זה לא שאלה קיומית לגביי, זה שאלה קיומית לגביה. אבל אם הלאן זו שאלה איך אני אוכל, איך אני נושם, איך אני מרווה את צימאוני, הרוחני, הנפשי, הצימאון הפנימי שלי למשמעות, אם השאלה נובעת מאותו הצורך הפנימי, ודאי וודאי שיש תשובה, או כמו שהטיבו להגיד בזה, כן? לאו דווקא אנשים הקוראים דתיים ומאמינים, איך אמר מישהו? גם אם לא היה אלוקים, האדם היה ממציא אותו. כן. זה, כן. גם אם לא היה אדם, זה חייב להימצא. הצורך העז שלנו, באיזה ממד שהוא טרנסנדנטי, משהו מעבר, כן? התאוצנטריות, האלוקים במרכז, המעבר, הממד שהוא, הצורך שלנו במשהו שהוא מעבר הוא צורך נואש. הוא צורך, לא הייתי אומר נואש במובן של ייאוש, אבל אנחנו חייבים את זה, כן? אם לא תורתך שהשואי עבדת בעוני. כן? האדם ששואל לאן, כן? הוא בעצם שואל שאלה קיומית. זו הנחת היסוד שלנו. גם הוא מנסה להעמיד פנים שהשאלה הזו היא מן השפה ולחוץ, או שאלה שבאה להקות את המומחה, שקובע שזה קיים, כן? לשיטתך כאילו, לאן? אבל אני מאמין, אני מאמין, גם אם יש כיסויים כאלו ואחרים לשאלה הזאת, אני מאמין שהשאלה הזו היא קיומית. ובימים הקשים, בשנים הקשות והלא פשוטות, כן? שחוויתי בתקופות החיפוש, שהייתי צריך להתמודד עם שכבות רבות מאוד, רבדים, רבדים, רבדים של הצגת המציאות בצורה של כאן ועכשיו, אכול ושתו, של פרגמטיזם, של ריאליטי. באותם שנים לא פשוטות, שעמדתי מול המציאות הזו, שאחרים ניסו להוביל אותי אל תוכה, זה היה תקופות משבר מאוד לא פשוטות. הייתי מאוד מוזר גם בעיני עצמי, אני חייב לומר. ודאי וודאי בעיני החברה שניסתה להראות שהכל תלוי בצנון ובגזר, ואיזשהו ביטחוניסטיות כזו או אחרת, בין אם זה ביטחוניסטיות פיזית, בין אם זה ביטחוניסטיות אחרת, אבל זה מצוקה לא פשוטה. אבל לא הפסקתי לשאול את השאלה, באמת לאן? כן? ושאלתי אותה בכל מיני צורות, שאלתי אותה בכתיבה, פחות בדיאלוג עם אנשים, כי לא מצאתי אנשים באותה תקופה, אני חייב לומר, לא מצאתי באותה תקופה אנשים בחברה הקיבוצית, שיכלו לסבול, דברים שכתבתי גם לאחרונה, על העניין של הבדידות וכן הלאה. לא מצאתי אנשים שמסוגלים להתמודד, יותר גם להתבודד, כן? איתי, בתוך הכאב הזה של שאלת הלאן. זה באמת כואב, זה לא דבר פשוט. אנשים נוהגים בדרך כלל להתרחק מאנשים ששואלים את השאלה הזו בצעקה גדולה. כמה אפשר לשמוע את התינוק צועק? זה לא נעים, זה מחריש אוזניים, איי, די, מספיק, כבר ליצור. אבל התינוק עוסק בצרכים קיומיים. לא יכולה להדליק לו, אני יודע, אתה מפזר חום, או להשמיע לו קצת איזה מובלעות לאיזה מובייל, או להשמיע לו איזה שיר ילדים, והוא ירגע. יש לו צורך קיומי שהוא הרבה מעבר למה שאת נותנת לו. אז הוא ממשיך לצעוק, והוא צועק שעות על גבי שעות, ובסופו של דבר הוא מתיש את ההורים. בסופו של דבר, האם תהיה מוכרחה לבוא אליו, כי כך סידר הקדוש ברוך הוא, שמי שזועק את השאלה הקיומית שלו, הוא זועק אותה בצורה החזקה ביותר. מי ששאלותיו, הם לא באות מהרמה הקיומית, הקול שלו הולך וגובע, הולך ונחלש, הולך ונעלם, ולא שומעים אותו יותר. ולא מתחשבים בקיומו. הזעקה של השואלים הגדולים זו זעקה שהולכת מסוף העולם ועד סופו. היא מחרישת אוזניים, למרות שהיא חרישית. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מדובר על החרשה מסוג מאוד מיוחד. אתם תחרישון זו זעקה פנימית. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כן? אתם תהיו במצב של תפילה פנימית עמוקה. כן? החרישיות הזו זה החריש העמוק ביותר, אין עמוק ממנו, כן? אין זועק ממנו, אין בוקע לבבות ממנו. ומשם אנחנו שואלים את שאלת הלאן. כשאני שומע את השאלה הזו נשאלת כאן, זה בדיוק, השאלה הזו היא חותרת למה שאנחנו מדברים כאן. האם באמת יש לנו אמצעי, מימד, עומק פנימי בתוכנו, שהוא מסוגל להיפגש עם דברים? ברמה התת-אטומית, באמת ברמה הקוונטית, ברמה של האנרגיה. האם אנחנו יכולים לפגש עם מושג היראה? לא רק ברמה הויזואלית שלה, לראות אדם ירא את שפת הגוף שלו, את צורת הדיבור שלו, את ההתנהגות שלו בן אדם לחברו, הכל טוב יפה. אבל מאיפה מתחילה היראה של אותו הירא? האם היראה שלו מתחילה בפעולה שהוא עושה? האם יראתו של אותו תלמיד חכם, של אותו צדיק, היא מתחילה בשפת הגוף שלו, בדיבור שלו, בהתנהגות שלו? מה המוצא? מוצא הזהב מאין, והכסף מאין יימצא. מהו המוצא? מהו השורש? אנחנו מכירים את הדבר הזה. השאלה הזו מעסיקה אותנו באמת, בכלל, בכל הנושא הרחב של משל ונמשל. המשל מספק לנו איזשהו מידע שהוא לקוח מקרקע המציאות. מה המים דרכם לבוא מגבוה לנמוך? כך תורה באה מגבוה לנמוך, שנאמר וירד השם על הר סיני. כל מי שמנמיך עצמו, הוא מקבל את התורה. הבנתי. אבל חז"ל השתמשו במשל, כי זה עולם המושגים שלנו, מה לעשות? כולנו מכירים את המפל שיורד מגבוה לנמוך. ודאי, כולנו יודעים שהמים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך. אנחנו חיים בתוך המציאות הפיזית הזו. אבל במיטוטה, בבקשה מאיתנו, בוא נלך יותר גבוה. בוא ונכיר את החוקיות של גבוה ונמוך במישור פנימי יותר. כי באמת האמת, האמת, האמת של הכלל, של מגבוה לנמוך, האמת היא לא נמצאת בטבע, בטבע הפיזי של המפל. היא מתחילה במודלים אחרים, פנימיים יותר. מה תורה? מה מים הולכים מגבוה לנמוך? כך תורה הולכת מגבוה לנמוך למי שמנמיך עצמו. מי שהוא בעל ענווה. הוא ממדבר מתנה. מי שעושה עצמו מדבר, הוא זוכה במתנת התורה. זה כבר מציאות אחרת לגמרי. זה בבת אחת מכניס אותנו למישור הרבה יותר פנימי. מחייב אותנו לדקדק הדק היטב בהבנת המושג של גבוה ונמוך, מערכת היחסים ביניהם. אנחנו כבר מוצאים את עצמנו בספירה אחרת לגמרי. וזה לא הכל. מה שאמרתי עכשיו זה עדיין רק תחילת המסע אל המושג של גבוה ונמוך. אותו דבר פה אנחנו שואלים את השאלה. זה מה שאומר לנו פה הרב. במידת היראה אנחנו פוגשים רבדים רבדים. זה כמו בצל. שכמה שלא תפשיט אותו, יש גבול כמובן, אבל כשאתה מפשיט את הקליפות החיצוניות, אתה מגיע לבצלצל, בצל אל, בצל אל. כן? הבצלצל הוא היסוד. הוא היסוד הלא מתפרק. כמובן שאפשר לבקע גם את הבצלצל, אבל הרעיון, זה שוב, זה רק משל. אבל תראו איך אנחנו מקלפים את הקליפות, עד שאי אפשר לקלף עוד. עד שאנחנו נפגשים עם עצם הדבר, זה אותו בצלצל קטן, ששוכן בפנים, ואותו אי אפשר לקלף. אתה לא יכול לקלף. זהו, אתה נפגש עם הדבר האחד, הפשוט, מה שקרוי בטעות בכימיה, יסודות. כך אנחנו רגילים לקרוא לזה יסודות, אבל פי שגם היסודות עצמם הם תרכובות, ואין לך במציאות משהו שהוא לא מורכב לפחות מעשרה מרכיבים, אבל יש בחינה במציאות שהיא לא מורכבת כלל. ולבחינה הזו שנמצאת בתוכנו, לבצלצל, לבצל אל, כן? אותה בחינה פנימית שיושבת בצל אל, בצל מלכו של עולם, אותה אנחנו מחפשים. משם אנחנו רוצים, משם אנחנו רוצים לשמוע מה זו יראה. משם. למרות שאמרנו, אין לנו בעיה לדבר על היראה. יש המון ספרים שנכתבו על היראה. יש המון חיוויים ליראה, יש המון הופעות ליראה, המון, המון, המון. כמו שאמר אותו מדען אטום, לא פחות מזה ביראה. המציאות ההכרתית, המודעת, היא מלאה באינפורמציה של יראה. מלא, מלא, מלא. אבל כל עוד לא ניפגש עם הבצלצל של היראה, לא פגשנו את היראה. לא פגשנו את זה. במילים אחרות, כל עוד לא נפגשנו עם הבצלצל של היראה, עם הבבושקה הזו, הבובה הפנימית הזאת, כל עוד לא נפגשנו עם הבובה הפנימית, אין לנו כוח לנסח את היצר הרע. יצר הרע הוא ניזון מהבחינות החיצוניות של המציאות. יש לו אפשרות להיכנס עד 49 שערים של גילוי הקדושה בעולם. והיוונים טימאו את כל השמנים. פרט לפח שמן קטן, בחותמו של כהן גדול. זה הנקודה הפנימית. זה הבית צלצל של אמונת ישראל. לשם לא יכולים להיכנס בכלל. זה מקום שמור, מוגן, בתולה ואיש לא ידע. גן נעול, מעיין חתום, אחותי קלה. זה בחינה מאוד פנימית. כל עד לא נלמד לגייס את הכוח של הבחינה הפנימית, להיכנס פנימה. חדר לפנים מחדר, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בו. עם ישראל תמיד ידע לעשות את זה אגב, לאורך כל ההיסטוריה. עם ישראל תמיד ידע לקיים את מה שנאמר בנבואה, בו בחדריך, עמי. הוא ידע לבוא בחדרים הפנימיים שלו, עד יעבור זעם, עד שהגל הגדול, עד שהצונמי יעבור. הוא ידע לצלול עמוק עמוק למקום השלב בתחתית האוקיינוס, מקום ששמה לא מרגישים כלל וכלל את התנודות של הגל החיצוני. הוא ידע להיכנס לפנים ולהישמר שם. חווי רגע קט עד יעבור זעם. עם ישראל תמיד ידע. זה הנקודה שאותה אנחנו מחפשים. כי כל עוד לא נדע לעשות את זה, שוב, זה לא נוגע רק לשאלה הלאומית או כמו שאומר, זה נוגע גם לכאן. כל עוד לא נחשוף את האיכויות שמקורם הוא באותה נקודה פנימית, אנחנו משחקים לידיו של כוח הרע העולמי, שהוא ניזון מהבחינות החיצוניות, אפילו של הקודש. הוא ניזון מהבחינות החיצוניות של הקודש. אבל, אם נקודת המוצא שלך לגילויי היראה, כמו שאמרנו, גילויי היראה, בין אם אתה לומד ספר על יראה, שהשכל הוא זה שהגה את הדברים, ניסח אותם בספר, כן? אבל זה מוגבל סוף סוף, בין אם אתה מתנהג באופן יראתי, לא משנה. אבל אם נקודת המוצא שלך זה הבצלצל, אז גם עליו לא ייבול. אז גם הצדדים החיצוניים של היראה, איש לא יוכל לגעת בהם. אור החיים הקדוש, יושב עם התפילין, הוגה בתורה, בתוך כלוב האריות, והאריות יושבים ומלקקים לו את הברכיים. כן? כי נקודת המוצא שלו זה מבפנים. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אבל צריך לדעת, כל עוד אתה לא אחוז בנקודה הפנימית, אל תתפלא. אל תתפלא שכוחות נגדיים מצליחים לעקור אותך מן המקום. וכל אחד יבדוק את זה לגבי עצמו, רבותיי. שאנחנו נעקרים ממקומנו, למרות שאנחנו מחווים חיוויים של עבודת השם. אבל אם משהו מפיל אותנו, סימן שנקודת המוצא עדיין, עדיין, היא לא פנימית. אנחנו עדיין ברמה הפיזית של החומר, שולחן קיים כמו שאמרנו, אבל זה הרמה הפיזית שלו. אולי אנחנו ברמה המולקולרית לכל היותר, אולי ברמה האטומית, אבל גם האטום זה לא סוף פסוק, אנחנו יודעים, כן? יש רמות שהן הרבה יותר מדוקדקות דקות ורוחניות בחומר, יש קוורקים, יש קוונטים, ועוד היד נטויה למעמקי החומר, עד שיגיעו לראשית הכל, שזה בראשית ברא אלוקים. אבל אם אנחנו לא אוחזים בראשית, בראשית ברא אלוקים, ובראשית שבקרבנו, שזו נשמתנו, בל ניפלא, בל ניפלא, שהישגי החיים שלנו נעקרים, נשטפים, נחרטים, נשברים, ועדיין אנחנו עומדים ושואלים את השאלה, לאן? זו באמת שאלה גדולה. לא חשפנו את נקודת העומק. כל המאורעות שמתרחשים במציאות מכריחים אותנו דווקא לאחוז בשורש החיים. כי אנחנו רואים איך אנחנו בונים ודברים נחרבים. כן? מציאות חייו של האדם הפרטי, של האומה ושל העולם, כפי שאנחנו רואים אותו היום, זה מציאות חיים של חורבן, בניין וחורבן. בא גל צונמי, שוטף 750 אלף איש. מלחמות, מחלות, החורבן עדיין לוקח תפקיד מאוד משמעותי בתוך המציאות שלנו. והאדם מחפש נואשות את שאלת הקיום הנצחי, איך שמים קץ לכליה, איך שמים קץ. הרפואה עוסקת בזה, אין תחום שכמעט לא עסקים בשאלה הזו. איך אנחנו מצמצמים את הנזק, איך מצמצמים את שיני הזמן שאוכלות בכל מה שאנחנו בונים, איך עושים את זה? האדם עומד מול מעשי ידיו הטובעים בים, ושואל את השאלה, איך שמים קץ? האם כל מה שנבנה, הכל, ואני אומר את זה גם לגבינו, ביחס לאומות אחרים, אפילו מה שקורה כרגע בעזה. באמת, אני אומר, למה להרוס להם את כל מה שהם בנו? הם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, כן? איך אנחנו שומרים על הקיים? האם בצורה כזו באמת אפשר לשמור על הקיים? שזה נקודת המוצא שלכם. לפגוע בעם ישראל, לצער אותו בלי גבול. כן? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם אנחנו את השאלה. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא צריכים להרוס להם את מה שהם בונים? יכול להיות שבגלל שאנחנו לא אוחזים בנקודת הנצח, אז גורם ההרתעה, מדברים הרבה על גורם ההרתעה, גורם ההרתעה שלנו כלפי האומות, זה לא פגז, וזה לא טנק, וזה לא מטוס. גורם ההרתעה זה כוח הזכות, ולא זכות הכוח. יכול להיות לנו כוח עד מחר. אנחנו לא נרתיע איש, כי יכול, אם לא נדע את זכותנו באמת, או שלא יהיה לנו אומץ להשתמש בכוח הזה, כי אחרים יגבילו את השימוש לנו בכוח, או שנשתמש בו ונצטער אחרי זה ונצעק ונבכה, סליחה שניצחנו, אוי 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 מה עשינו, ונקה על חטא 30 שנה, עד הפעם הבאה שהם יכריחו אותנו לצאת נגדם למלחמה. השאלה צריכה להשיג גם אותנו וגם אותם. הם צריכים לשאול את עצמם, איך מה שבנינו לא יהרס, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו נגיע למצב שבקריצת עין אחת של יהודי, או במאור פנים של יהודי, שונא נפשו מתמוסס. ואיך שלא יהיה, התשובה היא הולכת וחותרת לקראת מצב של מגע עם אותו בצלצל פנימי. איך שלא היא? לא תהיה ברירה? כן.
אמרת שרק במעלה מסוימת של אולם ניתן להגיע למצב שהוא בלי קשרים אל היצר הרע. איך אפשר להתקדם בדרך הזאת לעבר אותה נקודה? שהעירה שלנו והדרך שלנו לא יהיה
זהו. זהו. עכשיו, קודם כל, כדי שנוכל באמת להגיע לאותו בצלצל קטן, לאותה נקודה פנימית, ששם באמת העירה מצטיירת באמיתתה. כן? דווקא בגלל שהיא לא מוגדרת, אגב. שם היא לא מוגדרת. כן? אגב, אנחנו יודעים שאנחנו חווים, ככל שאנחנו חווים חוויות יותר פנימיות, יותר אותנטיות ומקוריות, כן? אין לנו בכלל רצון להגדיר. חשק ההגדרה הוא מצוי בעולמות החיצוניים. האנשים שעוסקים בעולמות החיצוניים, יש להם תאווה בלתי רגילה להגדרה. לשים כל דבר במגירה, להגדיר אותו, לקרוא לו בשם, זה הצמח הזה קוראים לו ככה, זה משפחה כזו, זה כזה. כן? חשק ההגדרה, זה בסדר, כי בעולם החיצוני הדברים מוגדרים. אנחנו יודעים שבעולם החיצוני הדברים בנויים בצורה כזו, כל דבר יש לו שם, יש לו מקום, זה דבר ידוע. אבל מאיפה זה יונק, זו השאלה. בכל אופן. כדי שאנחנו נוכל להגיע לאותה נקודה פנימית, קודם כל אנחנו צריכים לדעת על קיומה. וזה מה שהערכתי פה באמת בעקבות השאלה של הלאן. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שיש, צריכים להאמין שיש נקודה כזו, שהנפש לא תמלא, שכל מה שתיתן לה מן העולם הזה אינו כלום, הוא כלום בשבילה, כי היא מן העליונים. אנחנו צריכים לדעת שיש בקרבנו דבר מאוד עליון, שהוא מעבר לטעם, מעבר לריח, מעבר להגדרה, הוא מצוי בתוכנו. הוא לא ניתן למישוש, וטוב שכך. אוי ובוי! אם אלוקים היה אלוקי כיס, שאפשר לשים אותו פה, ולחתוך אותו לפי צרכינו, ולהגדיר אותו בצורה כזו או אחרת, הנה הכוכב זה אלוקים, הנה העץ זה אלוקים, זה גילוי של אלוקים. אבל אנחנו צריכים לדעת שמעל כל הגילויים כולם, מעל ההתייחסות אל האלוקים בלשון של נוכח, אתה, יש גם יוד קי וו קי. ברוך אתה השם. תכף ומיד שאנחנו מצביעים עליו, אנחנו לא שוקעים בהגדרה. כן? אנחנו לא שוקעים בנוכחות שלו בתוך המציאות, אלא אנחנו מיד עולים ליוד קי וו קי. ברוך אתה השם. ויוד קי וו קי זה השורש הנעלם, האינסופי. שמשם כל ההופעות כולם יונקות. כן? כל ההופעות כולם יונקות משם, כלשונו של הרב, בורות התשובה, שהוא מדבר על התשובה. כן? שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אבל אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת, המאירה לעולמים כולם, שמש התשובה. למה? מפני שטפם וריבוים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. אין הגדרה. קודם כל צריך להאמין שיש מימד כזה, כן? והמימד הזה הוא שנותן לנו את טעם החיים, הוא זה שגורם לנו לפקוח את העיניים בבוקר, למרות שבחמישים הבקרים האחרונים לא הצלחנו. נחלנו אכזבה. כי באופן מדעי פשוט, אין לאדם סיבה לפקוח את עיניו בבוקר. אם אנחנו באמת הולכים על פי ההסתברות, על פי הסתברות פשוטה, מדעית, אין לאדם או להרבה בני אדם סיבה לפקוח את העיניים בבוקר. ודאי לא אחרי שכל הכפר שלהם נשטף מאיזה לבת רותחת, או איזה טייפון, או איזה טורנדו, או כל מיני. ועם ישראל, תשאל את השאלה הגדולה, מה ההסתברות אחרי כל ההיסטוריה הזאת, שאנחנו, יש לנו מה לעשות על פני הארץ, על פני האדמה הזו? מה גורם לנו לחזור ולעמוד על הרגליים, לחזור ולבנות? יש פה מימד שהוא מעבר לכל הגיון, שהוא שם לאל, ללאג ולכלס, את כל הסטטיסטיקות כולם. והוא קובע נחרצות, שיש אמת נצחית פנימית שהיא תנצח את כל החורבנות. והיא תופסת חזק בידינו ואומרת לנו, הפעם זה יצליח. ואנחנו לא יודעים להסביר למה אפילו. ולא רק אנחנו אומרים את זה, לא רק מישהו רוגע לשבת פה ולשמוע את הדברים מלבוקר ועד ערב. כל יהודי בכל אשר הוא, הוא ממשיך לחיות את חייו. הוא ממשיך לדחוף הלאה. כל יחיד ויחיד, האומה בכלל, לדורותיה. קודם כל צריכים לדעת שיש מימד פנימי. עכשיו, אחרי שאני יודע שהמימד הזה, הפנימי, הוא קיים בתוכי, הוא משתוקק להביע את עצמו ולתת לי לטעום את טעמו של הנצח, עכשיו אני יכול לעסוק בעולם הגילוי. אבל רק עכשיו. עכשיו אני יכול לבוא לספרים של היראה וללמוד. היראה, כן, הנה יש פה. יראה, מידות הראיה, יראה. כן. אחרי שאני יודע שאני בעצם מצפה לגילוי, למפגש האינטימי עם הנקודה הפנימית הזו, עכשיו אני יכול לקרוא, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת היא להשקפת העולם היותר פנימית. זה דברים שכליים. זה דברים שאפשר להסביר אותם בשכל. אבל על איזה מיתר אני פורט כשאני קורא את הדברים האלו? הקשת של השכל, כן? על איזה מיתר היא פורטת בשעה שאני קורא את הדברים האלו? על איזה מיתר היא פורטת? היא צריכה לפרוט על המיתר הפנימי. אבל אם אני חסום כלפי הבצלצל, אם אני חסום כלפי המימד הפנימי הזה, אם התודעה האמונית שלי היא חסומה כלפי המימד הזה, אני שם את הממד הזה ללאג ולכלס. אני נלחם נגד מציאותו. בין כאשר אני שומע שאחרים מדברים עליו, שטיית, הכל לב ולבלים, מה אתה מדבר על זה? בין כאשר אני מתכחש לממד הזה בתוכי, והוא קיים. הוא משדר, הוא מדבר אליי. אבל אני בז לו. אני אומר לו אותו ממד, הנה בא לחלומות הזה, בא. לכו ונשליחהו לבור. זה שהאדם, כך הוא מתייחס ליוסף שבתוכו, לצד החולמני שבתוכו, לצד החולם שבתוכו, יש בתוכו לצד חולם. ואני אומר שוב, בממד האישי, אני שילמתי לזה מחיר. אתם יודעים איך קראו לי שהייתי ילד? אתם יודעים, בקיבוץ, הרבה פעמים מכנים בכינויים. ואתה לא יכול להימלט מזה. אתה מזכיר משהו למישהו, טרח, הוא מדביק בך שם, כרגע חצי קיבוץ, לפחות החברה הצעירה, כולם קוראים לך בשם הזה. אין לך סיכוי. יש כאלו שיש להם שלוש שמות. כי אם אני ראיתי אותך ונראית לי כמו עורב, אני, כן, ישווק את השם הזה לשוק. יש כאלו שימצא חן ביניהם שאני קורא לך עורב, אז הם יקורא לך עורב. אבל מישהו אחר רואה בך דווקא, אני יודע, לא יודע, קרפדה. אז יש עוד מישהו שיקרא לך קרפדה. אז זה יכול להגיע עד שלוש שמות בערך, בדרך כלל. שלוש שמות. ואני קיבלתי שלוש שמות. אחד מהם, היה לי ארבע שמות, פעם אחת זה היה בית ספר שלמדתי, בית ספר כדורי, אבל לא משנה. אחד השמות שקיבלתי, אני הייתי נער, נער בילדותי, הייתי ככה מסתכל על השמיים, הולך לי מסתכל כל מיני דברים. אז אנשים ראו אותי שאני כזה לא כך מסתכל על הרצפה, אז היו כאלה שקראו לי שיקור. שם נורא לא נעים אגב, תחשבו על זה, שם מאוד לא נעים. זה לא היה פשוט, למה קראו לי שיקור? הייתי כזה, הולך כזה, מסתכל, חושב על דברים, מסתכל על עננים, אני יודע, מסתכל על החלזונות, על החצבים, רואה בחצב משהו ששום ילד אולי לא רואה. אני לא יכול להחליט, אולי להגיד בבירור, אבל הייתי מתעכב יותר על המראות האלו, כן? זה היה עושה לי משהו, כן? משהו פנימי מאוד מאוד עמוק. מה אני רוצה לומר? זאת אומרת, כנראה, לא יודע, אני קורא זה שיחק מזלי. כל אחד יכול לעשות את זה, לדעתי. אבל יש איזו הכנה פנימית יותר. הייתה איזושהי הכנה, אני לא יודע מאיפה זה בא. אולי זכות אבות, אני לא יודע בדיוק. שהייתי קשור לממד הזה תמיד. זאת אומרת, גם שחייתי בחוץ, תמיד היה איזשהו ניסיון להכניס את החוץ פנימה. לראות בו כמשל בלבד. לראות בו כאיזשהו סימן דרך שמוביל אותי לעולם הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. הרבה יותר פנימי, הרבה יותר משמעותי. אני מניח שזה גם מה שגרם לי בסופו של דבר לחזור בתשיבה. כן? מעולם לא התפתיתי לאמיתו של דבר, גם אם לקחתי חלק מעשי אפילו, בסגנון החיים שהוצע בזמנו. כן? חיה, ותן לחיות, מה שנקרא. אכול ושתו. למרות שהייתי חלק מכל המערכה הזו, אבל משהו בתוכי לא נתן לי בשום פנים ואופן לשכוח ולוותר. צריך מאוד להיזהר. לא לזרוק את בעל החלומות אל תוך הבור. גם אם תשלם איזה מחיר של כינוי שיקראו לך שיקור. עדיף המושג הזה שיקראו לך שיקור. ובלבד שלא תנטוש את הנקודה הפנימית הזו. אתם יודעים מה? אם הכינוי הזה, שאתם מכנים אותי, זה בא לומר שיש לי מימד פנימי, אז אני שמח בשם הזה. אני שיקור ולא מיין. מצוין. בסדר גם אני מוכן לקבל את השם הזה. מוכן. גם בפורים אנחנו שיקורים, תראו מה שקורה לנו בפורים. אתה מגלגל כוס וחצי לתוך הגרון, כמו שצריך, תראה מה קורה לך. מחיצות חיצוניות נשברות. ואתה פתאום פוגש את עצמך, מתפקד, כמו שהבצלצל שלך רוצה לתפקד. זה מה שקורה בפורים, רבותיי. בפורים אתה כבר לא תלוי בתפיסות חיצוניות. כל אותם התפיסות החיצוניות, הפיזיות של החומר, שמצידם אתה באמת מוגבל. איך אני יכול להגיד דבר תורה לפני כל החברים עכשיו, באמצע הריקוד? חבר'ה, בואו נעצור את הריקוד. עכשיו אני רוצה להגיד דבר תורה על פורים, ואתה מתחיל להגיד דבר תורה שאוזן לא שמע. איך זה יכול? אני יכול לעשות דבר כזה? מי אני? מה חיי? אפס אפסים, בור ועם הארץ. איזה דימוי עצמי נמוך. לא, באמת, דימוי עצמי נמוך יש לך. כי אתה יונק רק מהרבדים החיצוניים. אתה יודע מה? אפילו אם אתה בחור יפה, אתה בעצם, זה גם בעיה. כי אתה נשען על דבר כלי. סיפרתי לכם מה שקרה לי אז עם השערות, נכון? אין לי שום בושה לספר לכם את זה היום. כן? מה שקרה לי עם השערות שבניתי על היופי החיצוני. לא תאמינו, פעם הייתי בחור נחמד. כן? אתם תמונות מגיל הנאורים שלי. אתם תשתוממו. אני לא מקלה באותם תקופות, תאמינו שלא. אבל סיפרתי לכם, אני חושב, פעם שהגעתי לארצות הברית, אז פתאום אני באחד החפיפות, כן? הקדוש ברוך הוא סידר לי, כנראה, להתחיל לשבור כיוון בחיים. אז פעם אחת ככה אני חופף את השיער, פתאום אני רואה על הידיים, אלפי שערות. זה פעם ראשונה שזה קרה לי. לא יודע, אולי בגלל מזג האוויר, אני יודע, יש שם חיסרון בויטמין, לא יודע מה. פתאום, רואי, אלפי שערות על היד, מאות שערות על היד. אמרתי, מה קורה פה? אני באתי לכבוש את העולה עם השיער הארוך שלי. פתאום, זה מה שקורה לי. ואני אמרתי, אולי מקרה קרה בלתי טהור, אולי מחר זה יהיה בסדר. הלכתי לסופרמר, קניתי איזה שמפו כזה מיוחד, אני יודע, אמרתי, למניעת זה. אני עושה עוד פעם, מאות שערות. חלף שבוע, אלפי שערות. עד שקרה, תראו מה שעכשיו קורה לי. זה מה שנשאר. מה לעשות? כן? אבל אני זוכר את הזבנג. אני זוכר את החולשה, אני זוכר את הרגשת התלות, את החרפה, את הביזיון שבתלות הזו בשיער. איזה בושה. עד אז לא האמנתי ששיער יכול להיות עבודה זרה. לא האמנתי. רק באותו רגע שזה קרה לי. עכשיו, אני לא אומר שכל אחד נשען על זה. אבל בתפיסה של אז, כן, מה זה הכוח בחיים? כן? איך יעריכו אותך? איך תחשב? איך תהיה חזק, כן? איך תהיה בעל משהו, כן? זה, לפי התפיסה של אז, איך נשמט לי הקרקע מתחת לרגליים בעקבות האירוע הזה? זה היה פלא. לא האמנתי שהקרקע שעליה לניצב היא כל כך רעועה. אבל ברוך השם, כמו שאמרתי, מעולם לא שכחתי, השיקור לא שוכח את עולמו הפנימי. ומעניין, שברגע שנשמט לי הקרקע הזו מתחת לרגליים, ריבונו של עולם השמיט לי אותה, זה היה ניסי רבותיי, צריך להבין. זה היה ניסי. למרות שמבחינה גנטית, כנראה במשפחה יש לנו כן את העניין הזה, לפחות מצד אמא שלי, זה היה אמור לקרות מתישהו, כן? אבל זה היה פלאי, לפחות בדליגה שהתרחשה. ממש דליגה של ימים. הגעתי לארצות הברית. הייתי שם בווסט פור, שם אני יודע, ברחוב גרין שם, נכנסתי למלון, כן? יומיים אחרי שנחתתי, כולה. יומיים לפני כן, שיער של שמשון. יומיים אחרי זה, מאות שערות על הידיים. מה זה? נס. ריבונו של עולם ידע את נקודת תורפה שלי, ידע על מה אני בונה את המסע שלי. ירדתי לארצות הברית, הייתה לי מחשבה לעזוב את הארץ. ייתכן שאם הייתי עוזב את הארץ, הייתי עד היום נשאר שם, כמו אחי, אותו דבר. כמו אחי. ואני לא יודע אם הייתי מגיע למדרגה שלו. כי למרות שהוא שם, המדרגה המוסרית שלו היא מדרגה נפלאה. אני לא יודע מה קורה איתי. כי המסלול שלי היה אמור להיות מסלול מוזיקלי. מסלול מאוד פריקי, מאוד מאוד פריקי. לא יודע מה קורה. ריבונו של עולם יודע. איפה הייתי מוצא את עצמי? מי יודע? אולי אתם מוצאים אותי מסומם שם באיזה פינה זרוק שם, אני לא יודע, בתוך איזה טנק של דלק, לא יודע איפה. יכול להיות. כי מבחינה זו אני לא כמו אחי. לא רק שהוא שרד שם, 28 שנה. הוא אדם מאוד אצילי. אדם שחי את חייו בצורה נכונה, בצורה מוסרית מאוד. למרות שהוא לא אדם דתי כביכול. מה היה קורה איתי? אני בנים אחרת. אחרי שהייתי נסחף למקומות לא בריאים. איך הוא שמט לי את היסוד הזה? במכה אחת, ידע איפה לגעת. פלא עצום. זה נס. אבל זה מה שקורה. כאשר נקודת המוצא היא לא אותה נקודה פנימית. עכשיו, לכן, כאשר אנחנו באמת, כאשר אנחנו רוצים להיפגש, אנחנו רוצים להיפגש עם הנקודה הפנימית הזו, אין בעיה להיפגש עם העולם החיצוני. על בסיס הנחת היסוד והרגשה החזקה והעמוקה והקשר החי אל אותו מימד פנימי. בלתי מוגדר, ארטילאי, מיסטי משהו, אבל אין ודאי ממנו. לא לסתור בפניו, לא לסתור בלא השכינה, כן? שמדברת אלינו בפנים. עכשיו, אכול מה שתאכל, ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. פגש עם העולם החיצוני, הרוחות כבר זה יהיה מלאכיו, כן? מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. דוד המלך מסתכל על העולם החיצוני, והעולם החיצוני מכניס אותו פנימה, מעמיק בו את האמונה, את הקשר החי לריבונו של עולם. זה הדרך, זה גם מה שאומר פה רב אגב. מיד אנחנו נראה. כן. הרב אומר, הרב אומר את הדברים כאן, בואו נראה זה בפנים. הנה, אנחנו הגענו לתחתית, כמעט לתחתית הפסקה הראשונה, ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, אותו אדם שקורא ספרים על היראה, והוא לא מתבונן לאשורם של דברים, אצלו היראה מתחילה ונגמרת בהגדרה שהוא רואה בספר, וגם אם יש לו עונג אינטלקטואלי נפלא בשיעור, בפסקה, עונג אינטלקטואלי חבל הזמן, אבל אם הוא לא יודע ללכת בעקבות סימני הדרך החיצוניים ולהיכנס לפני ולפנים, להשתמש בגילויים החיצוניים רק כאבני דרך וציוני דרך שהוא הולך בעקבותיהם, כן? פנימה אל מאורת הארנב, מה שנקרא, אל המחילה לפני ולפנים, נכנס פנימה עד שהוא פוגש את העצמיות שלו. מי שלא מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודע הוא את הדברים בידיעת השמות. ישאלו אותו מה זה יראה, אז מה הוא יגיד אדם כזה? הרב אומר במידות הראייה בפסקה י' שהיראה היא החוכמה היותר עמוקה. היא מיוסד שקפת עולם יותר פנימית. זה לא היראה, חביבי. זה לא היראה. זה קלסטר פנים חיצוני של היראה. מי זה? מי זה ראובן? מי זה ראובן? שיעור הקומה שאני רואה מולי? 1.80 מטר? עיניים כחולות? אוזניים כאלו? שיער כזה? פנים כאלו? זה ראובן? זה גילוי של ראובן. אבל מי זה ראובן ששוכן מעבר לבשר האדם הזה? מי זה? ואנחנו לא יודעים להשיב תשובה. לא יודעים להשיב תשובה. אתה מכיר את ראובן? כן, הוא הנהג אוטובוס, כן, כן. חייתו, כן, כן. שחקן כדורגל הזה? כן, כן, ראובן, כן. ראובן הוא לא שחקן כדורגל. שמעון הוא לא נהג אוטובוס. שמעון הוא משהו הרבה יותר עמוק מזה. איפה אתה נמצא? באיזה מישור אתה חי? מה רמת ההיכרות שלך עם עצמך? אם המפגש שלך עם עצמך זה בראי של המקלחת, אני חוזר לעצמי, אם המפגש שלך עם עצמך זה בראי של מקלחת, ככל שאתה מקדיש יותר זמן להתרשם מהמימד החיצוני שלך, ככל שאתה יותר מסלסל בשערך וממשמש בעיניך כדי שתהיה נראה יפה, אתה בסכנה. הצונמי הבא, לא בטוח שתשרוד אותו. אתה קרוב מדי לחוף. אתה קרוב מדי למקום הסכנה. זה לא אתה. זה לא מה שמשתקף במראה. זה גילוי שלך, זה נכון. מי שבקיא בחוכמת הפרצוף, גם יכול להגיד לך על פי הפרצוף שלך, שהבצלצל שלך הוא נושא אופי כזה או אחר. אבל אם לא תהיה קשוב, אם לא תהיה קשוב לגלי העומק, שבאים לידי ביטוי בפנים שלך, באופי שלך, בתכונות שלך, תעשוי להיתקע ברובד החיצוני שלך. ולבנות את כל חייך על סמך החיווי הזה. אם אתה יפה, הרווחת. אם אתה לא, הפסדת. כי בנורמות החברתיות זה לא עובר לסוחר. כן? שם ירחם. איזה מין תפיסה זו? זה מסוכן, מסוכן, מסוכן. זו הפרצה שאויבי ישראל נכנסים בה. אויבי ישראל יודעים יפה שאנחנו רחוקים מההגדרה העצמית שלנו. הם יודעים שאנחנו נחזים בהגדרות חיצוניות. הם יודעים שאנחנו מבססים את חיינו על רבדים חיצוניים, לכל היותר של שאלות קיומיות. יוצאים למבצע. עם ישראל חייב להבין בשביל מה יוצא למבצע הזה. הקסמים, או סוף פסוק לקסמים, זו מטרה קרובה מדי, פרגמטיזית מדי, מציאותית מדי, נכון, זה קשה הקסמים, אבל זה לא הנקודה. זה קליפת הבצל הראשונה בלבד. יש תחתיה קליפה נוספת, שהיא חושפת רובד חדש של משמעויות, שהם הרבה, הרבה, מעבר, מעל, לרובד הראשוני של די לקסמים. זה לא מספיק. אז אנחנו נצא משם. ולא יראו קסמים 3 שנים. ותשקוט הארץ 40 שנה. ואז שוב יבין מלך הצור, בא להתקיף. למה? כי לא למדנו את הלקח. היכנו בקליפה החיצונית, ולא נכנסנו פנימה. היינו למרגלות הר הבית 6 הימים. למרגלות הר הבית. ולא עלינו. נשארנו בחוץ. גם לא רצינו לכבוש את ירושלים. חוסיין כפה עלינו. שהתפתה. שהתפתה להבטחות המצרים. ששיקרו אותו. ורימו אותו. שהם כבר חוגגים ברחובות תל אביב ומחזיקים בקרבולת של נערה עברייה נחמדה. הוא התפתה. הוא התפתה. השקול, המתון, השפוי הזה. הוא התפתה. הוא נכנס. כדי שריבונו של עולם ייתן לנו ביד את ירושלים, את הר הבית. ולא עלינו! לא נכנסנו לעומק המשמעות הקיומית. הר הבית, ירושלים, מקום הקודש, זה הפצלצל. לא נכנסנו. לא הייתה כוח. לא הייתה אמיתיות לעשות עוד צעד אחד פנימה. הסתפקנו בסילוק הצלפים, ירדנו לתחתית ההר, והנצחנו. הנצחנו את המאבק המתיש. שאנחנו לא מפסיקים להזיל דם ולשפוך את דמנו עליו. וכל זה למה? כי לא נכנסנו פנימה. לא באנו אל הקודש. 6 הימים, בלי שבת. מאוד מאוד הנציח. מאוד הראה איפה התודעה הישראלית הייתה אז באותו הזמן? 6 ימים, בלי שבת. דבר מאוד מעניין. אבל זה שייך בכל החיים שלנו. בחיי זוגיות, ביחסי עובד ומעביד, בחיים של אדם מול עצמו. איפה שאתם לא רוצים את הבירור הזה. לכן, אם אנחנו חוזרים לשאלה שלך, רוני, שאנחנו רוצים באמת להגיע לנקודת העומק הזו, אם כן, אנחנו מתחילים מאמונת היסוד שהיא אכן קיימת. ואחרי זה אנחנו מגששים לעברה באמצעות כל סימני הדרך. השכליים, הוויזואליים, הכל מוביל לשם. הכל יוצא משם והכל חוזר לשם. זה מעגל. הכל יוצא משם, והכל חוזר לשם. כן? וזה מה שהוא אומר כאן. ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודע את הדברים בידיעת השמות. על כן החובה היא, לעיין, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית, מה שקרוי שימת לב. שים לב, אתה לומד על היראה, שים לב, תבחון את זה, כמו יינן. אתה צריך עכשיו לקרב את הלשון ליין, ו... לטעום אותו. והטעימה הזו מאפשרת ליינן הטוב, המיומן, להחליט על איזה קרקע גדל הגפן הזה, איזה עונת שנה הוא מתאים. כן? אפשר להגיע להרבה קביעות על סמך, כן? הטעימה הנכונה. האם אתה מסוגל לגלות הדופק הנסתר? שמעתי שיש שיטה, איזה סיני שגר ביפניה, סיני שגר בקנדה. והוא גילה, הוא טוען שהוא גילה את הדופק הנסתר. אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה. אנחנו מכירים היום דפקים מסוימים, אותם דפקים שמוכרים לנו, נדמה לו 7 או 8 במספר, יש דופק נסתר. הדופק הנסתר זה דופק שהוא קיים, ואנחנו לא יודעים להרגיש. הוא טוען שהוא גילה את הדופק הנסתר, באמצעותו הוא מרפא מחלות מסוימות שהרפואה הקונבנציונלית לא יכולה לרפות, וגם הרפואה האלטרנטיבית, מה שקורה עם השלימה, עד היום לא הצליח לרפות. הוא טוען שהוא גילה את הדופק הנסתר, יש כבר שיטה כזו בארץ, יש אחד כזה בלבד, מרפא אחד כזה בלבד, שהיה אצלו 4-5 שנים בקנדה. הוא למד את השיטה והביא אותה לארץ, אנחנו לא נעשה לו פה פרסום, מי שרצה אני אשמח לספר לו לאחר מכן, כן? הוא תלמיד אמנם, הוא אצלו כשוליה, במשך 4 שנים הוא למד, הוא הביא את השיטה לארץ, הוא מתמחה בפה, זה גם מחתים, אבל מחתים מסוג אחר, זה מחתים מסוג אחר, כי הדופק הוא שונה, לא משנה, זה שיטה שלמה. בכל אופן, הדופק הנסתר, זה הדופק שבאמצעותו, על ידי דקירה נכונה, על ידי עיסוי נכון של הנקודה הזו, אפשר להגיע לוונטילציה, להזרמת אנרגיה מסוגים שלא גילו עד היום ברפואה המשלימה. כך הוא טוען. הדופק הנסתר. כן? ויש עוד כמה וכמה דפקים שעוד לא גילינו בכלל. לא גילינו. אנחנו יודעים מעט מאוד. אגב, גם בדפקים הידועים לנו, יש מדרגות שונות בין המאבחנים. יש מאבחנים שיכולים להגיע עד חמישה, עד 50. 50 זיהויים. כלומר, מתוך שהם שמים את היד על הדופק, הם יכולים להגיד לך 50 קביעות רפואיות לגבי המצב שלך. זה נע בין 50 לבין 2 או 3. כן? ככל שיותר מיומן, יותר ויותר קביעות. אותו דבר גם פה. אם לא ישים לב, תשים לב לדופק של הדבר שאתה לומד, מה הוא אומר לך? מה זה אומר לך, הפסקה הזו? היראה היא החוכמה היותר פנימית. אתה יודע שהרב קוק כתב את הפסקה הזו, מאיפה הוא דלה את הפסקה הזו, הרב קוק? מאיפה הוא דלה אותה? מאיפה הוא דלה אותה? מאמרק, מאמרק הקוונטי שלו. משם הוא דלה אותה. זה לא פסקה שהתנסחה אצלו בגלל שיש לו תואר שלישי בפילוסופיה, זה לא התחיל משם בכלל. זה המעט שברחמנותו וחסדו הגדול של הרב קוק, שהוא יכול לתת לנו. אבל, האם אתה מבין את מה שאומר? האם אתה חש את הדופק הפנימי של המילים? זה נקרא בינת הלב. אתה מרגיש את הדופק הפנימי? יש לך את האינטואיציה הזו? אתה מבין? עכשיו, אם אתה באמת לא השלחת את בעל החלומות אל הבור, את השיקור שבתוכך, לא השלחת אל הבור, אתה יכול באינטואיציה לחוש. איך אמר מישהו? אני אמרתי זה אחריו. זה אחרי ששמעתי זה כבר. שהוא קרא את הרב דוד בן יוסף. דוד בן יוסף כותב בספרו, שלום, איך זה נקרא? אחד הספרים שלו, זוכר? חלום השלום. אז הוא כותב שהוא נפגש עם הרב קוק, הוא קורא לו סבא אור. שם בתוך הספר הוא קורא לו סבא אור. אז הוא אומר שהוא נפגש עם הרב קוק, הוא קרא את הספר, הוא קרא באורות הקודש, הוא אומר לי, לא הבנתי כלום, כותב בספר, הוא אמר לי זה כמה פעמים, לא הבנתי כלום והבנתי הכל. נפלא. הגדרה נהדרת לענייננו. לא הבנתי כלום. מהצד המודע, המודעות, השכל שלי, הוא לא מיומן להבין דברים כאלה. אבל באינטואיציה ידעתי שהדופק הפנימי של דברי הרב קוק הוא בעצם פועם בתוכי. כמה אני אוהב לספר את זה. את אותו לילה חורפי שישבתי עם אורות התשובה בבודקה של השמירה בקיבוץ, לפני שחזרתי בתשובה, קראתי את אורות התשובה משעה 12 בלילה עד 4 בבוקר. סיימתי את הספר הזה, אמרתי את אותם דברים. בוא נע, אני לא יודע כמה אני מבין מהמילים, אבל האיש הזה מדבר עליי. לא במובן הטכני, מדבר אליי, זה יותר נכון. מדבר אליי. משהו בתוכי אומר אמן על הדברים, זה נורא מוזר. מה לי ולא? תסתכל בקריחה את התמונה שלו. אמא, זה כיף זה. מה לי ולא? עם הכפר, מה לי ולא? אבל אני כל כך קרוב אליי. משהו בתוכי פנימי, בעל החלומות שלי, קרוב אליו מאוד. סגרתי את הספר בשעה 4 בבוקר. הייתי במבוכה גדולה. האם לגבי ספר לחבר שלי שחזר בתשובה באותם ימים? האם לספר לו מה שקרה בלילה? הוא כבר ינצל לזה כדי להגיד לי, החזרתי אותו בתשובה וזה, לא לי. לא רציתי לראות אותו, איך אומרים ככה ו... החלטתי לספר לו בכל זאת. אמרתי לו, אודי מותק, אני רוצה לספר לך מה שקרה לי בלילה. למה אתה כך מתנצל שאתה מספר לי? זה אומר לי. קרה לי אותו דבר ואני מבין אותך נהדר. זה לא שאני עושה וי, החזרתי בתשובה בנדם. בכלל לא. רציתי להפגיש אותך עם הדברים האלה, כי אני יודע שבתוכך יש את המשהו שממתין לזה. זה הכל. בוא למחמיר. איתך זלגמו. שם תפגוש את ההגדים החיצוניים, שכולם נובעים מתוך העולם הפנימי הזה, שזכית לחוש אותו בלילה הנפלא הזה. בוא, ויעבק עמו איש עד עלות השחר. ומי שאינו מתבונן לשורם של דברים, יחשוב שיודעו הדברים בידיעת השמות. על כן החובה היא לעיין, להתבונן, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. וממילא יתרחבו אצלו הדברים, כן? מתוך שהוא יגיע לאותה הכרה פנימית, ההכרה הפנימית תקה גלים עכשיו על הרובד של ההסברה החיצונית. זאת אומרת, תוכל גם לכתוב את הדברים, תוכל גם למסור אותם לאחרים. יוכל להעניק מטוב ידיעתו גם לזולתו, זה מה שהוא אומר בהמשך. כן? מתוך ההתוודעות הזאת שהוא מתוודע לעצמו, כן? אז גם הוא יוכל חזרה לשפוך מתוכו מלאים זיו ומפיקים נוגה. וממילא התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה. היינו הסברות החיצוניות. עד שיעלה בידו, בידו להעניק מטוב ידיעתו גם לזולתו. אז תוכל לדבר עם חברך את הדברים האלו עצמם, אבל אז הדברים שלך, כן, זה שלי. תראו איזה מנגינה יפה. זה עיבוד יפה של הנוקיה טון, מה שנקרא. תראו את איזה עיבוד, שימו להם. אפשר לסגור, אפשר לסגור. כן, אפשר לסגור. הנה, מאוד יפה, מנגינה הזו. כן, כן. עד ש... וממני התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה, עד שיעלה בידו להעניק מטוב ידיעתו גם לזולתו. אבל אחרי שיעלה בידו להעניק מטוב ידיעתו לזולתו, אז זה כבר יהיה בבחינת דברים. היוצאים מללב, נכנסים ללב. מי שישמע אותו ידע שהוא מדבר מתוך הלב. ידע שהדברים באמת הם כאותם שלהבות שבעצם נובעות מגוף השמש. לא שלהבת מנותקת. לא איזה ברקון תלוש ומנותק שנאמר בתוך איזה, מתוך איזה להטוטנות שכלית, פילוסופית. לא, בכלל לא. הוא ידע שזה בא מבפנים. ואז הדברים גם עושים את הרושם בהתאם. ואם אתה מדבר מבפנים, למרות שהדיבור שלך עכשיו הוא חיצוני, בהגדרות, כן? אם אתה מדבר מבפנים, אתה תיקח גם את השני אל תוך הפנימיות שלו. אתה תעזור לו להעמיק את המסע הפנימית אל תוך עצמו. ואז הוא מגיע לפנימיות היראה, ופנימיות של כל דבר, שבעצם עובר את המהלך שאותו תיארנו כאן. טוב, נעצור כאן, עוד השם, נמשיך פעם הבאה.